אני מבקש הערב לנסות לעסוק לא ביחסי ישראל מצרים, אלא ביחסי ישראל עמלק, זה עמלק המופיע בסופה של הפרשה שלנו. ומצד אחד הגדול, החמור, הנורא שבאויבים, בלעם אומר עליו ראשית גויים עמלק, הוא הראשית של אויבי ישראל, וכמובן לא ראשית היסטורית, קדמו לו. ומצד שני המלחמה לא לגמרי מובנת, מי הוא, מה הוא רוצה, כיצד נלחמים בו, מה הנקודות שצריכים להתברר. סיימנו את כל ענייננו עם מצרים, הדברים מאוד ברורים, עסקנו באב הנדחק מלו וניסינו לברר איך אנחנו משיבים להם ומה רוצה פרעו, מי זה המלך. ואני ברשותכם אבקש לברר את הפרשה הזאת של המלך בהמשך הדברים גם דרך פרשה אחת שלדעתי כדאי עוד לעסוק בה מהפרשה הקודמת, מפרשת בו, שקשורה לפסח או לערב פסח, אבל אז נגיע עוד מעט. ראשית הפסוקים, המלך מגיע כאשר עם ישראל מנסה את השם לאמור היש השם בקרבנו עם עין. הנה מקור אחד, הפסוק הראשון, ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור היש השם בקרבנו עם עין. ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים. אני עוד רגע אמשיך על המלך, אבל כל פרשת מסע ומריבה, אני רק אזכיר במה מדובר, מדובר בתלונה הראשונה של העם שיוצא ממצרים. יוצאים ממצרים, הים כבר נקרא, ירד מן, ועם ישראל רואה את המן יורד במדבר. זה העם שיצא שרידי חרב ממצרים, אחרי המכות, אחרי הכל. מגיעים לתלונה הראשונה, מבקשים מים, וישמה שם העם, אין מים. אז מגיע הדבר הפלאי ביותר, לעניות דעתי אנחנו בדרך כלל מתמקדים בפלאים אחרים, כמו בחטא העגל, איך עם ישראל יכול ליפול לחטא העגל. זה הרבה יותר חמור. מיד אחרי קריאת ים סוף בתחילת ירידת המן, אין מים, אז מהי התגובה של עם ישראל? אני חוזר לפסוק שקראנו, ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור היש אדוני בקרבנו עם עין. מה? העם שראה את קריאת ים סוף לא לפני שלושה חודשים כמו בחטא העגל, אתמול, שלשום, שראה את עשר המכות, עכשיו לא קיבל מים. ומיד הופך לשאלה פילוסופית, היש השם עם עין? אגב, מה זה היש השם בקרבנו עם עין? אבל איך זה קורה? למה אנחנו מתלוננים על עצמנו לפעמים? עם שראה הרגע את הכל, אין מים. תתלוננו, תגידו משהו. זה מוביל להיש השם בקרבנו עם עין? ומיד אחר כך ויבוא המלאק, אגב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, הוא בא משום מקום, כי ברפידים אין המלאקים. רפידים זה שטח שערי המלאק רחוקים ממנו הרבה מאוד קילומטרים. לא קראנו, לא ראינו את המלאק, לא הכרנו אותו, לא דיברנו עליו עד היום בכלל. מי זה בכלל? מאיפה הוא? ראינו מלחמות, המצרים מתנגדים לזה שיש התרבות יהודית במצרים, הבנתי, זו בעיה דמוגרפית. ראינו מלחמות טופוגרפיות, ראינו מלחמות מדיניות, ראינו כבר, ראינו ספר בראשית מלא מלחמות. מה הסיפור פה? מי הם? רש"י מיד מחבר את שני הדברים, אבל הוא לא מקל עלינו בהבנה של היש השם בקרבנו. אני קופץ רגע ברשותכם למקור חמש מצד ימין. ויבוא המלאק וגומר, שמח פרשה זו למקרא זה. לומר, שמח את הפרשה של רפידים, של מה שהיה לפני כן, לא של רפידים, של היש השם בקרבנו עם עין, למקרא זה לויבוא המלאק. מה קרה? לומר, תמיד אני ביניכם, ומזומן לכל צורכיכם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם עין? חייכם שהכלב בא ונושך אתכם. ואתם צועקים לי, ואז תדעו נכן אני. טענה באמת נוראית. המשל הוא עוד רגע יהיה עוד יותר חזק, אבל אנחנו צריכים להבין את זה על, 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 על הגיבורים של הממשל. המדובר הוא על עם ישראל שיוצא ממצרים. על מרים ואהרון ומשה ויהושע, אנחנו מבינים על מי מדובר? הם ראו את הכל ועכשיו יש קושי, אז זה מיד היש השם בקרבנו? המשל לא עושה את זה יותר קל. בוא נראה את המשל שרשי מביא. משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך. עכשיו הבן נמצא על הכתפיים והאבא לוקח אותו. היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא תול חפץ זה ותן לי. הוא נותן לו. וכן שנייה, וכן שלישית. פגעו באדם אחד. ואז פתאום כשהם פוגשים מישהו, אמר לו אותו הבן, ראית את אבא? והאבא למטה. אמר לו, אביו, אינך יודע איכן אני? השליחו מעליו, ובא הכלב ונשכו. המשל רק עושה את זה יותר קשה. באמת, איך באמת, איך אינך יודע איכן אני? ואז מגיע הכלב, והמלאק זה הכלב הזה, המלאק, זה הכלב הלוקק בישראל. הכלב שמגיע בנמשל הוא מאוד מעניין, כי הכלב גם מגיע משום מקום. פתאום הוא מסתובב שם. והדימוי לכלב הוא מאוד מאוד ברור. אבל הקושי שלי עכשיו, עוד לפני שאני אבין את המלאק, זה איך זה באמת קורה, מה קרה שם? משה קורא ליהושע, אני חוזר לפסוקים במקור אחד, ואומר לו, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, מטה האלוהים בידי. יהושע מתחיל את המלחמה הגדולה בעמלק, כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר עמלק, זו המלחמה המיוחדת הזאת שבה משה יושב על האבן וידי משה כבידים, ואהרון וחור תומכים, והרמת הידיים והורדת הידיים הם הסמל הגדול של ישראל המשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. ויהושע הוא המצווה לעשות את המלחמה המעשית. הוא חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. מסתיים את הפרשה פסוקים אחרונים. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר. ושים באוזני יהושע כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר כי יד על כס יה. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. בפשטות כי יד, המזבח הוא יד, הוא כמו אנדרטה כזאת, הוא יד שמגלה את המלחמה שיש להשם בעמלק מדור דור. אני מכיר עוד מלחמות במקרא, כמו שאמרנו, לא מכיר עוד מלחמה שהיא מדור דור. פעם ראשונה שפגשנו את עמלק זה עכשיו. ופתאום אומרים לנו, המלחמה הזאת היא מלחמה מדור דור. מה זה מדור דור? אומר הזוהר הקדוש במקור שלוש. אמר רבי יהודה בכל דרה ודרה, בכל דרין דאתיין לאלמה, בכל דור ודור, בכל הדורות שיבואו בעולם, תשמעו את הביטוי, לית לך דר בלית בהו מההו זרעה בישה. אין לך דור שאין שם משהו מהזרעה בישה, מזרעו של המלאק. וקודש הבריחו והקדוש ברוך הוא אגיח והוא קרבה, נלחם בהם. ועליי הוא כתיב, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. באלמדין ובאלמדעתי. בזימנה כתיב, שנגיע לעולם הבא, אז נאמר בסוף ייתמו חטאים מן הארץ, ברכי נפשי את השם, הללויה. זה מזמור ידוע. זה מזמור שכל הטבע כולו אומר שירה על הקדוש ברוך הוא. צלעים מחסה לשפנים, ירח למועדים, נכון? החושך, הלילה, הלוויתן שיצרת לשחק בו, האוניות המהלכות, כל התיאור טבע המופלא בתהילים קג, קד. וכשמסתיים שם הכל, פתאום מופיע האדם ונאמר שם ייתמו חטאים מן הארץ. יש מישהו שמפריעים להרמוניה הזאת להתגלות. וכשהם ייתמו, אז ברכי נפשי את השם, הללויה. ומי הם החטאים האלה שמפריעים? זה הדור דור, זה הנקודת המלך הזאת, אומרים חזל. אבל מה זה? מה טיבה של המלחמה? מה הם רוצים? מי זה הכלב הזה שפתאום בא? מה האינטרס של הכלב? סתם הוא נמצא שם? במשל הבנתי את מה שאני עוד לא מבין. איך יכול להיות שהבן שוכח מי זה אבא? אוקיי, נברר. למה זה קורה? אבל מה עושה שם הכלב? מה, הוא סתם נמצא שם קבוע? כל פעם שהבן ישכח מי זה אבא, אז הוא יגיע? מאיפה הוא בא? מה האינטרס שלו? חז"ל ינסו ללכת איתנו בכל מיני דרכים, אבל התורה עצמה בפסוקים נוספים מתארת לנו את המלאק בעוד צורה. במקור 2, זו הפרשה הנוספת היחידה שבה מופיע שוב המלאק. שם מופיע כך, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. אז המלאק עשה לך משהו בדרך בצאתכם ממצרים. כנראה זה פרט חשוב. זכור את אשר עשה לך המלאק, מספיק, למה חשיבות המקום הזה, בדרך בצאתכם ממצרים? אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אתם שמים לב שפעמיים הופיע בדרך, בדרך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. בדרך כלל אנחנו מסבירים שהוולא ירא אלוהים הולך על המלאק. אתה עייף ויגע, והוא שאיננו ירא אלוהים רוצה להילחם בך. זו הגדרה מעניינת. קרחה בדרך. מה זה קרחה? יש כל מיני הסברים. מלשון קור, מלשון קרי, מלשון מקרה. אנחנו מכירים את המושג קרי בתורה, לא רק במושג של טומאה, מכירים אותו הרבה מאוד בפרשת הקללות. בפרשת הקללות כתוב, ואם תלכו עמי קרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. ואם עוד פעם תלכו קרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. מה זה שם הקרי הזה? שם הקרי פירושו, לכאורה, אם תחשבו שכל מה שקרה לכם הוא במקרה. אז מה זה אף אני אלך עמכם בחמת קרי? זה מחייב הבנה. אבל כנראה שיש קשר בין הסיפור הזה לעמלק אשר קרחה. אני משאיר ברשותכם את סוגיית עמלק פתוחה. אני מסתפק רק בסיכום הדברים הקצרים שאמרנו, כנתונים. המלאק הוא אויב דור ודור. אויב דור ודור אומר, הוא איננו אויב מקומי, הוא גם איננו ממוקם על זמן מסוים, הוא אויב של הדרך. הוא הכלב שנמצא בדרך, וכנראה מריח משהו חלש, ויש לו חוש ריח מפותח מאוד. מה בדיוק גורם לנו לשאול את האיש שפגענו בו בדרך, היכן אבא? האם זה הקרי שלנו? חוסר היכולת לדעת איפה אבא, למה הקרי הזה מגיע. הדברים חייבים עוד להיות מובנים, זה נשאר פתוח, אני עוד לא מבין את זה. את המלאק נפגוש כמה פעמים. אבל אני ברשותכם רוצה עכשיו להתנתק מהמלאק, ולעבור באמת מזירה אחת לזירה לגמרי לגמרי אחרת. שעוד מעט נראה את הקשר ביניהם. אני חושב שמתוך העיסוק בזירה השנייה לגמרי, נוכל אחר כך לחזור אל המלאק. כי אני חושב שהאויב הלא ממוקם הזה, שלית לך דרה דלית והוא מההוזר אבישה, האויב הלא ממוקם הזה כל כך מטריד, כל כך חשוב לנו, לא בהגדרה שלו בכלל, אלא בקרי שלנו כלפיו, או במה שיוצר אותו, בשאלות עלינו. כמו שאמרתי, כדי להגיע לזה, תרשו לי ברשותכם ממש ככה בכינון, בכיוון אחר לגמרי. לחזור לפרשה שעסקנו בה השבת, פרשת יציאת מצרים, לשוב למצרים, אם כי לא לעיסוק בפסח ובמצרים, אלא לעיסוק בערב פסח. קורה לגמרי לגמרי לא קשור. עוד מעט תראו כמה זה קשור. אני רוצה לעבור ולעסוק במושג ערב פסח, שהוא חדש. ערב פסח. ערב פסח י' בניסן הוא יום מאוד מאוד מעניין. לכאורה הוא ערב חג, כמו כל ערב חג אחר. נכון? נסמן לעצמנו באיזשהו מקום שבעזרת השם עוד נחזור לעמלק עוד מעט. ערב פסח הוא לכאורה כמו כל ערב חג אחר. הוא כמו ערב סוכות, וכמו ערב שבועות, וכמו ערב שבת, וכמו ערב יום הכיפורים. אבל זה לא נכון. כי בשונה מכל ערב חג אחר, ערב הפסח הוא בעצם הפסח. הייתי אומר אחרת לגמרי. הייחוס של ערב סוכות זה שמחר יהיה סוכות. אין לו שום ייחוס אחר. הייחוס של חג המצות הוא שביהודה לניסן היה פסח. הפוך. קורבן הפסח, כל סיפור הפסח מתרחש ביהודה לד. לא בתדבר. אני רק רוצה להזכיר את זה לשנייה אחת. ביהודה לד בניסן, לנו... עוד לא היה בשנה שעברה, לוואי ונזכה כבר, עוד לא היה להיזכר בקורבן הפסח. אבל היה לנו חמץ ומצב, ואנחנו זוכרים היטב שביטול החמץ לא נעשה בליל הסדר, או אחרי ליל הסדר. הוא נעשה בי"ד. לא כי צריך להכין את ההכנות לשבת. כי משעה מסוימת מאוד בבוקר של י"ד בניסן, חל עליי איסור חמץ בדיוק כמו בליל הסדר. זה לא ערב החג, זה חג. הוא אגב נקרא חג. אגב, בפרשה המתחילה באלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדה, מתחילים ב-14 בחודש הראשון, לא ב-15. אבל איזה מין חג הוא? הוא חג מאוד מעניין. הוא לא בדיוק קלאסי כמו כל חג אחר, אסור במלאכה רגיל. אגב, הוא גם לא חג שאוכלים בו את הקורבן שמקריבים, הוא נקרא על שם הקורבן שלו. כלומר, פסח, נכון? מגיעים כולם ונמנים לחבורות ומקריבים את קורבן הפסח. יפה, אבל לא אוכלים אותו. מתי נאכל את קורבן הפסח? בליל הסדר. את קורבן הפסח מקריבים על מצות ומרורים. אבל לא אוכלים את המצות. אסור לאכול מצות. את המצות אוכלים בליל הסדר. אין לנו עוד קורבן כזה. זה מין חג מוזר כזה. דין ביטול חמץ של החג הזה נמצא בפסוקים מפורשים, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. נגיע אליו עוד מעט. ההלכה, אני רוצה רק שנייה לראות אותה איתכם, ברשותכם, לשנייה אחת, לגבי הנושא של מצה בערב פסח, הלכה שאנחנו מכירים, אנחנו נוהגים לא לאכול מצה ערב פסח, אנחנו ברובנו נוהגים כבר לפני כן קצת להימנע כבר מאכילת מצה, אבל ההגדרה ההלכתית של איסור אכילת מצה בערב פסח היא מאוד מעניינת. הנה מקור 10 בעמוד הראשון, מקור 10. אסרו חכמים, המקור הזה הוא מהרמב"ם, אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח. רואים? אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח. כדי שיהיה היקר לאכילתה בערב. בסדר? אין איסור לאכול ביום שישי לחם, כדי שיהיה היקר לאכילתו. זה אגב גם לא רק הדין כדי שייכנס לאכול בתאווה, זה שלב נוסף. אלא זה איסור גמור, תראו עד כמה. ומי שאכל מצה בערב הפסח, זה רמב"ם מפחיד מאוד, כדאי לראות אותו, טוב שרואים אותו לפני פסח. ומי שאכל מצה בערב הפסח, מכין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו, ואז הוא כבר לא יאכל שוב מצה בערב הפסח. מכין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו. זה אגב מעניין מאוד, זה לא מלכות של התורה. זה ככה בהתנדבות. זה מדי רבנן. מכין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו. מאיפה הרמב״ם מביא את זה? ובכן, מקור הרמב״ם לא נמצא בתלמוד שלנו, בתלמוד הבבלי, הוא נמצא בתלמוד הירושלמי, בתלמוד שלנו הירושלמי. ושם יש ביטוי ידוע, מאוד מעניין, ביטוי מוזר. שם כתוב כך, אמר רבי לוי, האוכל מצה בערב פסח, אני אומר את זה על פה, האוכל מצה בערב פסח לוקה. ועד שלא הגעתי לרמב״ם, הבנתי שזה ביטוי ככה של הקדמה. לא ינוסח בקודקס ההלכתי כהצעה להוצאה לפועל. האוכל מצה בערב פסח לוקה. ורבי לוי משכנע ומסביר מדוע. ולוי אומר שכל האוכל מצה בערב פסח, כאילו בועל ארוסתו בבית חמין. הביטוי הזה נשמע מוזר. מה הוא אומר? הפרשנים על הירושלמי אומרים שזה נראה אחד חסר מעצורים. חכה, עוד מעט תהיה חתונה, עוד מעט תקבל את המצה. חוסר התאפקות. אני מוכרח להגיד שאני לא מבין בכלל את זה. הייתי מבין אם היו אומרים לי כל האוכל את הקורבן של הפסח בערב פסח, או! סטייק כזה, לחכות איתו לערב, זה אני מבין, זה באמת איסור מצה, בסדר, נכון. רוב האנשים אחרי שבעה ימים אני יודע שבהחלט שמים את המצות במקום שנזכר בו בעוד שנה. מה? לא יוכל מצה, מה? עד כדי כך, כלומר, זה פחות קשה דרך אגב מהעניין, מה הטיפור? תגידו, נו, הביטוי בועל ארוסתו בבית חמיו הוא סתם. ובכן, מופיע בהלכה אצל כמה מן הראשונים. דוגמה אחת לדברים האלה אני רוצה להביא לפנינו במקור 11. שהמושג הזה של ארוסה, בעברית של אירוסין ונישואין, הוא כנראה הקוד שכשנפצח אותו נבין מה ההבדל בין ערב פסח לפסח. איפה נכנס המלאק לנדוניה הזאת? חכו. אבל בינתיים אנחנו בערב פסח, הרי סיכמנו שהמלאק בבוידים עכשיו. אנחנו עכשיו בערב פסח. אני רוצה לטעון שערב פסח הוא האירוסין, ופסח הוא הנישואין. וכשאני אטען את זה, אני אצטרך להוכיח את זה, אני אוכל טיפה יותר להבין את המושגים של ערב פסח ופסח, ואחרי זה נבין למה הלכנו עם זה למלאק. אבל מאיפה אני יכול להגיד דבר כזה? הנה מקור 11 מעניין. יש שם דילוג בצילום על שורה אחת שהתחילה לפני כן, שכל האוכל מצא בערב פסח, כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו, אתם רואים? המקור הוא אגב מהמהרי וייל, מגדולי חכמי אשכנז, שכותב כך, וזה קיים בכמה וכמה מהראשונים, לכל הכיוונים דרך אגב, אשכנז, פרד. דקודם שהותר לו מצא, תראו מעניין מאוד, תראו את הביטויים, לפני שהותר לו מצא, למי? כל אחד, אחת ואחד מאיתנו שצריכים לאכול מצה בליל הסדר, לפני שאוכל את המצה, באי צריך מה? שבע ברכות. מה זה טוב? זה יהיה שבע ברכות, וחופה, ואחר כך אוכל מצה. אגב, איפה השבע ברכות? וכן ארוסתו באי השבע ברכות. אחרי האירוסים, צריכים שבע ברכות, ורק אז אפשר להגיע לאיחוד. אין איחוד לפני שבע ברכות. אבל אין שבע ברכות לפני אירוסים. רק תזכורת. יש אירוסים ויש נישואים. האירוסים והנישואים זה שני שלבים אחרים לגמרי משפטי. נחזור לזה עוד שנייה, אבל רק איפה השבע ברכות שלו זה מעניין. ונראה לי הוא כותב, בזה נחלקים הראשונים, כל אחד ממונה את השבע ברכות אחרת. כולם מסכימים שצריך שבע ברכות. יש לנו סיפור של שבע ברכות בליל הסדר. מי החתן, מי הקלה? כנראה אנחנו והקדוש ברוך הוא. זה אגב לא כל כך כנראה. חלק מהפסוקים שאנחנו מזכירים בהגדה של פסח, לא תמיד אנחנו זוכרים את מקורם או את הקשרם, אבל ליל הסדר הוא החתונה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים את הפסוקים של ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, מי עבר? יחזקאל ט"ז באחד הפרקים המרתקים ביותר מתאר איך הקדוש ברוך הוא פוגש את התינוקת המגואלת בדם שכולם דרסו בה והתעללו בה והוא רוצה כבר להתחתן איתה אבל אי אפשר, אז הוא מנקה אותה ומנקה אותה ומנקה אותה ויעבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי בדמייך חיי ואז הוא לוקח אותה, אוכתה לו חוטל ורוחץ לו רוחת, תיאור שלם איך הוא לוקח אותה, והנה איתך את דודים. הוא בא להתחתן איתה. יש שם תיאור שלם של החתונה, של הדוד הלוקח את הרעיה וניסה לה, והוא כל כך רוצה את זה. וזה תיאור יציאת ישראל ממצרים ממשי. ואז יש שבע ברכות של החתן והכלה. הוא אגב מונה את שבע הברכות מעניין כמו שאמרנו, ונראה לי דשבע הברכות הם בורא פרי הגפן אחד, מה זה בורא פרי הגפן? קדש. נכון? אז מתחילים ביין, זוכרים? אחרי זה קידוש, מה זה קידוש? מקדש ישראל והזמנים, נכון? קדש. שהחיינו, הוא אומר, לא נחשב. הוא צריך שיצא לו שבע. שהחיינו, לא כחשיב, דאומרו אפילו בשוק, נכון? אם נניח אין לך קידוש עכשיו, אין לך ליל הסדר, אין לך אוכל, אין לך לא עלינו יין, אין כלום. אתה צריך להגיד שהחיינו כי נכנס חג. אז זה לא חלק מהחתונה. זה גם מבחוץ. גם מי שלא בא לחופה, כלומר לליל הסדר, אומר שהחיינו כי הגיע הפסח. נכון? יופי. אז אי אפשר להחשיב. זה אומרו אפילו בשוק. וברכה זה טיבול ראשון, זוכרים עם הקרפס. את הברכה של הטיבול הראשון, מטבילים שני פעמים. ברכה דזיבול ראשון גם לא כך חשיב. מעניין מאוד. למה? דחיובה לדרדקי. הרי למה עושים את ההטבלה הראשונה? כדי שהילדים ישאלו שאלות וינדנדו. אז זה סך הכל כדי לעורר את החבר'ה שיבוא הקהל. זה לא חלק מהחופה. זה הצלמים. זה החיובה לדרדקי. זה שתיים לא נחשבות. השחיינו והברכה של הטיבול הראשון. אנחנו עוסקים בברכות של החופה. ואשר גאה לנו... גומרים את המגיד, אז יש ברכת אשר גאלנו וגאל את אבותינו גאל ישראל. נכון? זה בחופה עצמה. מי גאלנו? הדוד. בורא פרי הגפן, הדוד. ואשר גאלנו, אחרי זה שותים כוס שנייה, נכון? בורא פרי הגפן רביעית, אחרי זה על נטילת ידיים חמישית, אחרי זה המוציא לחם, נכון? כשאוכלים את המצה מברכים גם המוציא לחם מן הארץ וגם על אכילת מצה. אז אחרי זה המוציא לחם שישית, ואחרי זה אכילת מצה שביעית, מכובד בברכה אחריתה, ושבירת הכוס. שבע ברכות. וערב פסח זה אירוסין. אגב, מה המעמד של האירוסין? באירוסין אנחנו מקדשים את עצמנו. הרי את מקודשת לי. מה המשמעות של זה? אנחנו אסורים זה על זו. לא אנחנו מותרים זה לזו. מרגע זה ואילך, מה משמעות הקידושין? מרגע זה אנחנו אסורים על כל העולם ומיועדים להיות יחד. אבל אנחנו עוד לא נוגעים אחד בשני. זה אקט האירוסים. מה זה אקט הקידושים? הקדש. את אסורה עליי כהקדש, אני רואה עכשיו אותך כהקדש מבחינתי. ואני לך הקדש, כלומר, זה רק שלי, אבל אני עוד לא יכול לממש את זה. זה האירוסים. זמן שהייתה התורה, אז היו 12 חודשים כאלה של קידושים. זה בחופה. אבל האירוסים הם המשמעות ההלכתית של החתונה הראשונה. כלומר, גם לפני מתן תורה, מסביר הרמב״ם, פעם דיברנו על זה בהרחבה, היה פוגע איש אישה בשוק, ומחליטים להתחתן, ואז יש חתונה, זה לא חידוש של עם ישראל, שאיש ואישה נפגשים. החידוש הוא שלפני הנישואין, אגב בעברית, לפני שאנחנו נושאים את עצמנו למצב X, אנחנו קודם כל מתקדשים זה לזו וזו לזה, על ידי מי שמקדש אותנו בחופה וקידושים. אתם יודעים מה קורה בערב פסח? בערב פסח אסור. אסור לאכול מצה. אסור חמץ. לא סתם אסור חמץ. איך משביטים את החמץ? איך מבטלים חמץ? את זה עושים בערב פסח. אין עוד יום כזה בשנה. איך משביטים חמץ? מה עושים? מה? מבטלים בלב. פילי פלו. אתם מבינים מה קרה פה? אני רואה פה חמץ. אני רואה פה 100 קילו לחם. אני מסתכל על 100 קילו הלחם האלה, ואומר, אפרה דארה. אגב, אומר זה תוספת. מספיק בלב. וזה הופך להיות אפרה דארה. מה אפרה דארה? זה לא רציני בכלל. מבחינה משפטית אין איזה שום משמעות. מה עשית פה? ויש לזה משמעות הלכתית. זה הופך להיות אפרה דארה. הרלב"ג מסביר, הסבר אדיר. הרלב"ג אומר, מה אתה מתפלא? במקור, הלחם הזה הוא באמת אפר, זה היסוד הראשון שלו. אתה יודע מה קורה בערב פסח? הכל חוזר אל המקור. אז אתה אומר, אני מבטל את כל מה שנספח למקור. בחתונה אתה תאכל את המצה. את הלחם בלי התוספות. אתה תגיע לחתונה האמיתית שלך ושל הדוד. בלי בלופים, בלי שמרים, בלי ניפוחים. בערב פסח אתה רק מבטל את החמץ, מקריב, מקרב את הפסח לקראת, אתה עוד לא נוגע, אתה עוד לא התחתנת, אתה באירוסים. זהו חג הפסח. אתם יודעים מה בעצם נעשה ביום הפסח ביהודה לבניסן? זה פילי פלאות. מה נעשה אז? נשכו וקחו לכם צון ושחטו הפסח. אתם יודעים מה נעשה ביהודה לבניסן? עמד עם ישראל ואמר לפני כל המצרים, זה החתן שלנו. עוד לא יצאנו ממצרים. עוד לא הלכנו להתחבק עם החתן. עוד יש פרעה מסתובב. עוד לא הגענו לים, לקחנו את השה, ושחטנו את השה. אתם יודעים מה עשינו? אמרנו, אין אלוהי מצרים יותר. אין אף חתן אחר. אין יותר דודים. יש רק דוד אחד. הרי אני מקודשת לך, דוד. אבל עוד אסור לי לאכול. י"ד ניסן זה אירוסין. ט"ו בניסן זה נישואין. כשנמצאים באירוסין,
לפעמים לא יודעים להעריך את חשיבות האירוסים. כבר נורא נורא רוצים להגיע לנישואים. אבל מי שמעמיק, איזה טעם יש בכלל לנישואים שאין להם אירוסים לפניהם? מה הטעם יש רק למבנה הטכני שאנחנו עוברים דירה מאתה פה ואני פה לשנינו פה? אם לא יעדנו את עצמנו לייעוד הזה הקבוע. את הייעוד הזה עושים באירוסין. אני עוסק עכשיו באירוסין, בזוגיות, באיש ואישה, באירוסין, בייעוד אמיתי. הייעוד הזה הוא הדבר שמבטל כל שיעור אחר, ששוחט את השיא, ששוחט את אלוהי מצרים. מהעשור לחודש לקחנו את השיא וקשרנו למיטה, כי אי אפשר להתחתן אם לא נפגשים. אז נפגשנו קצת. עם הקודש ברוך הוא. איך? על ידי החלטה אתה נפרד סופית מהאהבה הקודמת שלך? אבל סופית? תסתכל על עשה כל יום, זה עושה לך 104 ימים בבית. תסתכל כל יום, אתה עבדת על איזה 200 שעות, או לא אתה, הם. זה לא אמין, אתה יום יום תסתכל. אל תחכה שהקודש ברוך הוא יקה את הבחורות. אין חתונה בלי שאת, הקלה, כנסת ישראל, מסכימה. אי אפשר לחתן בעל כוחך. הקודש ברוך הוא לא יכול להחליט על חתונה לבד. אני, כנסת ישראל, מוכנה להיכנס לחתונה הזאת? ולוקחים את הסה מ-10 לחודש עד ה-14, וב-14 לחודש שוחטים אותו, ומבטלים כל צהור ועיסה, ומקריבים את הפסח, ומחכים לחופה. מחכים לחדר איחוד. מחכים להגיע הביתה. חז"ל אומרים על הפסוק שנמצא במקור 13, שבעת ימים מצות תאכלו. שבעת הימים האלה מתחילים מתי? בט"ו, נכון? שבעת ימים מצות תאכלו, כי בערב פסח אסור לאכול מצות. מקריבים את הקורבן על מצות, לא נוגעים בזה. אירוסין קלאסי שלא יכול להיות יותר ממנו. שבעת ימים מצות תאכלו. אך ביום הראשון, בלי לקרוא את ההמשך, עקרונית, איך אתם מבינים אך ביום הראשון? משבעת הימים. זאת אומרת, מתי? בט"ו. אבל מה כתוב פה, אך ביום הראשון? תשביטו שיעור מבתיכם. אבל זה לא נכון, מתי משביטים שיעור? בי"ד. כי הרי אי אפשר להקריב פסח אם יהיה שיעור. זה כתוב בפסוק אחר. אך ביום הראשון תשביטו שיעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל. ומה עכשיו הכוונה מיום הראשון עד יום השביעי? מט"ו. אומר רש"י, אז מה הכוונה ליום הראשון? אילי פלור. אך ביום הראשון, אומר רש"י, תשביטו שיעור, רואים מקור 14? פשט פסוקים. אך ביום הראשון תשביטו שיעור מערב יום טוב. וקרוי ראשון לפי שהוא לפני השבעה. לא הבנתי. ראשון אצלי זה ראשון שני שלישי. הראשון בשבעה. ומצינו מוקדם קרוי ראשון. אני מכיר שלפעמים המילה ראשון פירושה לפני, מוקדם, בטרם. כמו פסוק יפה מאוד באיוב, שראי איוב מנסים להגיד לאיוב שאין לו את הזכות להבין את הכל והוא לא יודע הכל, הם אומרים לו בין הדברים, הראשון אדם תיוולד ולפני גבעות תחוללנה. תגיד לי, אתה חושב שנולדת עוד לפני האדם הראשון? שאתה באמת חושב שאתה מבין את הדברים מההתחלה? אז מה פירוש הראשון שם? המוקדם. רש"י אומר אחרי זה, או אולי אינו אלא ראשון של שבעה. אולי באמת כן ראשון של שבעה. תלמוד לומר, לא תשחט על חמץ דם זבחי. הרי כתוב ביהודה לעד, אסור לך לשחוט כשיש חמץ. נו, אז זאת אומרת שכבר ביטלת את החמץ. אז ברור שזה לא. אז אם כן, הראשון זה מוקדם. מעכשיו ואילך, כשכתוב לנו, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, הכוונה היא לאיזה ראשון? רגיל. כשיהיה כתוב ביום הראשון נקרא קודש, הכוונה היא איזה ראשון? רגיל. יש פעם אחת שכתוב ראשון והכוונה היא איזה ראשון? מוקדם. כלומר, זה נקרא כמו החגים האחרים הראשון, אבל זה הראשון המוקדם. עכשיו אני מגיע לעיקר. חז"ל אומרים שבשכר שלושה ראשון שכתובים בתורה ואנחנו מקיימים, אנחנו זוכים לנצח שלושה ראשון, או זוכים להגיע, זוכים להשיג שלושה ראשון אחרים. מה הביטוי? תראו במקור 15. בשכר שלושה ראשון, בשכר שלושה ראשון, זכו לי שלושה ראשון. להחריד זרעו של עשיו, הכוונה כאן של עמלק, עשיו העמלקיים, אתם תראו את זה עוד מעט. אנחנו מתחילים לחזור לעמלק עוד מעט. לבניין בית המקדש ולשמו של משיח. זה בעצם אגב השאיפות של העתיד. להחריד זרעו של עמלק, המלך, מה תפקידיו? להחריד זרעו של עמלק, העמלקיות, שאני עוד לא יודע מה היא, אנחנו נצטרך עוד מעט להבין אותה היום, מסתיימת, בית המקדש נבנה ושמו של משיח. מאיפה לומדים להחריד זרעו של עשיו? דכתיב, וייצא הראשון, מי זה הראשון? עשיו, אדמוני. זאת אומרת, בשכר הראשון של, עוד מעט אנחנו נראה איזה, של פסח, זוכים להחריד את הראשון, שהוא החרטת זרעו של עמלק. תראו במהרש"א, במקור 17. בזכות שביתה זו, איזו שביתה? תשביתו שאור מבתיכם, יגאלו גם לעתיד. ועשיו שנקרא הראשון המשעבד, ויחריד זרעו וכולי, אני מדלג שורה, והוא טעם השבתת שאור בפסח, כי שאור שבעשיו היצר הרע הוא כוחו של סתרא אחרא, שרו של עשיו שיקרד בזמן הגאולה. לא הבנתי, רק הבנתי דבר אחד, שכנראה חז"ל ראו בערב פסח, אם נבין אותו, איזשהו כוח להחריט את העמלקיות שאני עוד לא מבין. אולי אם הבנתי את ערב פסח, לאט לאט אני אבין את הנעלם ההוא. וכדי להוכיח עד כמה זה נכון, וזה לא איזו דרשה אחת, בואו תראו דבר פלאי. אינני יודע מתי בדיוק הייתה המלחמה עם עמלק. זה היה בדרך בצאתנו ממצרים. מתי הייתה המלחמה הבאה עם עמלק בתנ"ך? אצל שאול. מתי זה היה בשנה? אני לא יודע. עוד רגע נראה אם אנחנו יודעים או לא. אבל זה היה בעיתוי מאוד מעניין. בשלושה עיתויים יש לנו מלחמות עם עמלק, נכון? הפעם הראשונה זה כשעם ישראל יוצא ממצרים. מה הם גמרו עכשיו לעשות את שירת הים? מה הם שרו? מה הם שרו? מקדש השם כוננו ידיך. הולכים עכשיו להיכנס לארץ, להקים בית מקדש, לא בשבילנו רק, בשביל כל העמים. יצאנו ממצרים, הולכים להמשיך. עמלק תופס אותנו ערב הקמת המקדש. הוא מצליח בלקרר את האווירה, בלדחות את המועד, בלהוריד את המוטיבציה, ואחר כך להתגלגל לעגל ולהתגלגל למרגלים ולהתגלגל לכל. אני לא מאשים עכשיו את עמלק, אותנו, ואני רוצה להבין עוד מעט איך עמלק היה הראשון שפתח את זה. אני רוצה לטעון, עמלק הוא לא זה שמביא את הגויים האחרים. עמלק הוא זה שמוצא את החולשה שלנו. עוד מעט נגיע לזה. זה האירוסים. לאט.
אז הפעם הראשונה שיש שם עמלק זה מתי? אחרי שאנחנו יוצאים ממצרים והולכים להיכנס לארץ, מיד. 40 השנה מתאים אותנו, זה בא אחר כך. נכון? יופי. הפעם השנייה היא מתי? שאול. מה קורה אצל שאול? פעם ראשונה בהיסטוריה? מלך. נו, מה הולך המלך לעשות? מקדש, וגמרנו, גאולה. עוד אין גוליאת, ועוד אין מלחמות. ועוד אין דוד ושאול. ועוד אין גזרה ששאול לא יוכל למלוך. מתי תהיה הגזרה הזאת? בעקבות מה? בעקבות הגג. בעקבות המלאק. שוב מתי מגיע הגג המלאקי? לפני שמגיעים למקדש. מתי הפעם האחרונה בתנך? פורים. מרדכי, המן. נו, מה היה בהיסטוריה? הצהרת כורש. בירושלים עוסקים בבניין המקדש. למי אין כוח? לנו. אנחנו לא עלינו מבבל. המן יודע לעלות על זה, ואולי ניצחנו אותו. אבל הוא גם ניצח אותנו. אגב, אני רוצה שנבין, כל פעם המלאק, אנחנו מנצחים אותו, והוא מנצח אותנו. והיה אף פעם שניצחנו אותו והוא לא ניצח אותנו. אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו צריכים להבין אותו. אבל עכשיו שאלתי שאלה אחרת. מתי זה היה בשנה? זה כבר שאלה מוזרה, נכון? בוא נסתכל רגע, זה הפלא ופלא. זה פלאי פלאות. מקור 7. כה אמר השם צבאות, זה מיד אחרי שהוא שולח את שאול למלוך. פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר סמלו בדרך בעלותו ממצרים. פונקט גיטרופן, עכשיו בדיוק צריך להתארגן עם עמלק, מה קרה? בטח, שאול אתה מלך, הולכים להקים מקדש, יש בעיה שקוראים לעמלק, אי אפשר, השיעור הזה מפריע, צריך לטפל בבעיה הזאת. עוד לא הבנתי מה היא, אני יודע, חכה, אבל צריך. אתה, זאת אומרת, לפני שאתה הולך עכשיו לבנות הלאה את המלוכה, לך והיכיתה את עמלק ואחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו וכו' וכו' וכו'. הפסוק הבא. וישמע שאול את העם. מה זה וישמע שאול את העם? שאול קורא לכל גיוס המילואים, נכון? הוא מכנס את כל העם, וישמע כינס אותם. ישמיע לכולם לבוא. עכשיו צריך לעשות מפקד, נכון? איך עושים מפקד? ויפקדם במה? בתלאים. כמה היו חיילים? 200 אלף רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה. זאת אומרת, איש יהודה זה 210 אלף. אתם יכולים להסביר לי איך פוקדים 210 אלף איש עם תלאים? האויבים 210 אלף תלאים? אני מבין איך פוקדים ממחצית שקל. הבנתי. איך עושים את זה ביוק עם תלאים? מה הוא אמר להם? כל אחד יבוא עם תלה? או הוא החזיק תלאים? תראו את תרגום יונתן בן עוזיאל. תמיד חשבתי שהוא דרשה. עוד רגע תראו עד כמה הוא הפשט. זה נראה דרש. חכו שנייה. פין. הוכנס שאול ית עמה, ויכנס שאול את העם, ומנינון, ומנה אותם, ויפקדם, במה? באמרי פסחיה. בכבשי הפסח. מאיפה הוא נפל לזה פתאום? איך? מה פתאום? קודם כל זה יונתן בן עוזיאל, רבותיי, אנחנו בתנאים. זאת אומרת שעל פי המסורת התנאית, מתי הייתה המלחמה עם עמלק? ערב פסח. אומר הרד"ק, הרד"ק בדרך כלל כשהוא מגיע ליונתן בן עוזיאל כזה שהרבה פעמים הולך לדרש, אומר עם כל הכבוד, זה נחמד מאוד, אני הולך על זה למלחמה. לא, פשט, פשט. פה הרד"ק מודיע על קיפול. מקור 8. בתלאים. מציע הרד"ק בתלאים, קודם כל לא יכול להיות שהכוונה הייתה והתקדם בתלאים, אמר לכל אחד להביא חתיכת תלה. זה לא רציני, לא ככה פוקדים. אין דבר כזה. לכן אומר הרד"ק, מה זה והתקדם בתלאים? תראו כמה הרד"ק רוצה להיות פשטן. לפעמים הוא כמו הרשב"ם על התורה. בתלאים, שם מקום. מצוין. איי, אתם לא מכירים במפה, אין דבר. אני לא מבין, הוא אומר איך פוקדים בתלאים. אני לא הייתי שם וראיתי שזה ערב פסח.
אז מבחינתי בתלאים זה שם מקום. כן, זה היה טוב אם היה כתוב ויתקדם בית תלאים, אם זה שם מקום. בית תל אביב. אבל מה פה ויתקדם? בת תלאים, בת תל אביב? כך לא כתוב. אתה לא מסתדר, זה היה הידיעה. נכון? אז הוא אומר, ואף על פי שבא בהי הידיעה ושלא כמנהג, הנה כמוהו בקרקע, בסוכות, בשיטים. מי שיודע את המנגינה של הרד"ק יודע שהוא שכנע יותר לפעמים. כי הוא אומר שזה בעייתי. לכן הוא אומר, ויונתן פרשו כמו ובזרועו יקבץ תלאים. כלומר, תלאים, תלאים. תלאים שעושים מה? ממש תלאים. יופי. שתרגומו באמרי פסחיה. ואם כי דבר יונתן שפסחים היו, אם כן זמן פסח היה, אז למה הוא פקד אותם כך? הוא בנוב, שם היה המשכן, נכון? זה שם שאול נמצא, בנוב עיר הכהנים, נכון? איפה מקריבים את הפסח? במשכן, עוד לא היה מקדש. מה ההבדל בין פסח לבין כל הקורבנות האחרים שהיו אז? שקורבנות יחיד אפשר להביא איפה? על כל במת יחיד. עוד אין מקדש. אבל את הפסח איפה? רק במשכן. נו, אז אם אני צריך לפקוד את כל העם, מתי אני אפקוד אותו? כשכולם מגיעים, אז אני פוקד אותם לפי הפסחים. ויפקדם בתלאים, כשהם באו עם אמרי פסחיה ערב פסח למשכן. תחשבו איך נראתה ירושלים ערב פסח. אז פקדו. מה, יש פירוש יותר פשוט? רד"ק נפלא. ובנוב, שהיה אוהל מועד, שם פקדם שהביאו פסחיהם, ועל ידי הפסחים ידם עניינם, כי פסח לא קרב בבמת יחיד. כולם נמצאים פה. כי כולם באו להביא פסחים. בדק כמה באו למשכן, קיבל מפקד, אמרו לו 210,000 רק משבט יהודה. מנה, רגלי, לקח, יש לו מפקד. עבודה מסודרת מאוד לוגיסטית. הרי הם באים למשכן, יש לי את המספרים המדויקים בפסחים. טוב. עכשיו רק רגע, מתי הייתה הפעם הבאה שהייתה מלחמה עם עמלק? זה מרדכי, נכון? מתי היה צריך להתענות שלושת ימים לילה ויום? ערב פסח תתווה ותזיין! זוכרים את הוויכוח בין אסתר למרדכי, שאסתר אומרת לו לכו וצומו, והוא אומר לה אבל איך אפשר פסח? היא אומרת לו זקן שבישראל אם אין ישראל, למה פסח? אופה, אז יש לעמלק משהו עם ערב פסח. כל פעם עמלק מחוסל בערב פסח. ויאמר כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. זוהר הקדוש מקור 9. ובחודש הראשון. שם כתוב בפסוק ובחודש הראשון ב-14 יום לחודש וכולי, שואל הזוהר מן ראשון. מהו הראשון? והוא עונה דה ניסן. וביודלת דילי. ביודלת ניסן. ויומר כי יד זוהר על כסיה תמן שם אומי לעברה מאלמה זרעה דעשיו העמלקיים, בערב הפסח יעבירו מהעולם את זרע עמלק. והוא זימנה, באותו זמן שנאמר משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. עוד לא הבנתי, אבל עובדות יש לי. זאת אומרת שמלחמת עמלק של שאול בערב פסח, המלחמה עם המן בערב פסח פסח, אגב, המן עצמו מת בתזי ניסן לפי המספרים המדויקים במגילת אסתר בחודש הראשון. דרך אגב, זה חשוב לזכור את זה כשעוסקים ביורסייטים של השנה, כי הוא נקרא המן האגגי, כי לשניהם היה את אותו יורסייט. זה חשוב לזכור. ערב פסח זה הזמן של היכולת לעיסוק במלחמה בעמלק. עכשיו אני רוצה לחזור להתחלה. מה זה ירוסים? אירוסין זה שזה כבר כמעט גאולה, אבל שזה עוד לא. ואז הכי מסוכן. יודעים למה הכי מסוכן אז? כי כבר יש הכל. אתה כבר לא בגלות. אתה כבר אחרי. אתה רוכב על הכתפיים של אבא. זה ציור נפלא, זה כבר לא ציור הפוך. לא הוא למעלה ואתה למטה, אתה כבר רוכב על כתפיו. זה כל כך ברור שאבא לוקח אותך. עוד שלב, עוד שלב. אתה אומר, תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה, ואתה מקבל. ופתאום אתה שואל מישהו, תגיד לי, איפה אבא? אחרי הנישואים, אתה כל הזמן רואה את הכלה ואת החתן. בגלות, גם כן כל הזמן ראית. אבל בדרך, כשהכל כל כך כל כך קרוב, אתה פתאום יכול להבין שאולי זה כבר פשוט טבעי שזה כך. יצאנו ממצרים אמנם לפני 3-4 ימים, אבל 3 ימים זה זמן מספיק ליהודים כדי לשכוח שפעם היינו עבדים. הרי כל אחד מחזיק בכיס את כל שלל מצרים מים סוף, את הכסף והזהב של שאלה אישה משכנתה ומגרד ביתה. ואז חוסר לרגע מים, אז שואלים, איפה אבא? יש פה בכלל אבא? כשנגיע הביתה לחדר ייחוד לבית המקדש, נחבק את אבא. כשעינו אותנו שם, זעקנו אבא. אבל יש רגע שבו שואלים, איפה בדיוק אבא? אגב, זה לשני הכיוונים. האירוסין הם הרצון להזכיר לנו שלא אני ואת מחברים את שנינו, אלא שיש לנו שותף שלישי. איך אמרנו תמיד? כשאנחנו אומרים שאנחנו אסורים זה לזו ככה עם הידיים ומראים שאסור, אנחנו גם מתכוונים לומר שאנחנו אסורים זה לזו. זאת אומרת שאנחנו קשורים. לא כי את ואני חיבקנו זה את זו, אלא גם כי כשלא נחבק זה את זו אנחנו יחד. יש פה משהו נצחי. יש פה משהו קבוע ששייך לאלוה. לחיבור הזה שלנו יש קודש. כשמגיעים לאווירה רגועה, בא המלאק ועושה את אשר קרחה. יודעים מה זה אשר קרחה? שגרה. זה נורמלי שכך. זה טבעי, אגב, לשני הכיוונים. האירוסין, אפשר לשכוח לרגע אחד שהכל הכל הקודש ברוך הוא נותן לי, ואפשר גם לשכוח לפעמים שהמכות שאני חוטף באות לעורר אותי, וזה לא טבעי, זה לא שחיקה, זה לא מקרה. זה בא לעורר אותי למשהו. אז מגיע המלאק ואומר, שטויות, באתי משום מקום, ואני הולך לשום מקום. במקרה היה פה כלב. זה הכל מקרה. אתם יודעים מה זה? אם תלכו עמי קרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. רמב"ם, במקור האחרון בעמוד השני. כמה זה קשור אל הימים ואל השעות שלנו. קובע הרמב״ם קביעה, מצוות עשה מן התורה. לפעמים הרמב״ם תוך כדי הלכה נותן פרשנות לפסוקים. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות. אני מדלג להלכה ב'. ודבר זה לזעוק על צרה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, למה צריך לזעוק? למה צריך להריע? ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם. ככתוב עוונותיכם, היטו ביני וביניכם. ואנחנו נתחיל לבדוק מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר. איפה פישלנו? איפה טעינו? וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יוריו, אלא יאמרו, עכשיו מגיעים למילה. דבר זה ממנהג העולם הוא. זה הפיגוע היומי. טבעי לא. דבר זה ממנהג העולם הראה לנו. וצרה זו נקרא. זה קרה. זה מקרה. עכשיו תקשיבו. הרי זו, מה? הנחת היסוד שזה קורה מנהג העולם. נקרא. צריך לתת לזה איזשהו הסבר עם פלסטר פה, פלסטר שם. קורה כי אנחנו גרנו פה, עכשיו נזוז לכאן, עכשיו נארגן כאן. אל תחפש פה איזה טיפול שורש. אל תחפש פה איזו מהות. לא כדאי, עדיף לתת איזה אקמול מקומי. ולי מה קורה כשנותנים אקמול מקומי? מצבו של החולה נהיה פי אלף יותר גרוע. כי לא טיפלו בשורש עוד פעם. ושוב סגרו את זה בפלסטר. ועוד פעם סגרו בפלסטר. ועוד פעם, ועוד פעם. ואם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה מנהג העולם הראה לנו וצרה זו קרו נקראת, הרי זו דרך אכזרית. מה, למה אכזרי? ניסינו לעשות טוב, רק ניסינו לפתור את הבעיה באופן מקומי. אתה הרופא ואתה היית חייב לעשות טיפול שורש. אתה אמרת שאפשר לפתור את זה עם פלסטר. וזאת השיטה המליקית שמצליחה בתוכה. מבינים מה זה אשר קרחה? הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. כי מה אני יכול לתקן? מה אני יכול לתקן? הרי אם אני שוכח עכשיו איפה אבא, אז מה היחס שלי כלפי אבא? מה זה אומר לי אבא? קיבלתי חפץ, עוד חפץ, עוד חפץ, עכשיו 40 דקות לא קיבלתי, אז אני שואל מישהו, ראית את אבא? הרי מה שאבא נתן לי כבר הפך לשגרה קבועה, קרו נקראת. אתה אמרת, אבא, אני רוצה משהו. הוצאת את המילה אבא או שכבר התרגלת? אז כשאבא הסתיר פניו בגלות במצרים, זעקת אבא. כשתגיע לבית המקדש והכל יהיה רוחני ותשבו ביחד לשבע ברכות ותאכלו מצות, אתה תאמר אבא. כי תהיה חתונה. בחופה כולם יודעים. אבל עכשיו, בדרך כשאתה מקבל הכל, או חלילה כשאתה חוטף. אתה זוכר שאתם מאורסים? או שכיוון שאתם עוד לא חיים ביחד, אתה בכלל לא זוכר שאתם מאורסים. אתה זוכר את החיבור? זה החלק הקשה. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. תראו אגב את הניתוח של הרמב״ם. ותוסיף הצרה צרות אחרות. זה בא היום שוב. מפני שאתמול לא טיפלת טיפול שורש. משני הכיוונים. לא בעמלק החיצוני, ולא בשעור שבעיסה שבך. לא אתה שאלת, כי הכל קרו נקרא, כי העסק בסדר. בעולם כזה אין איתותים, בעולם כזה אין שום דבר, בעולם כזה לפעמים אבא משליך לפני הכלב. הוא אומר, אולי עכשיו כבר תשאל איפה אבא? הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, זה הפירוש קרי. כל הרעיון של קרי טומאה וקירור, זה תוצר של זה. אם העולם חי לפי מנהג העולם, אז הכל קר. נכון? קרו נקראת? אז יש טומאה. אבל קרי זה קודם כל תפיסת עולם של מקרה. זה פיתוח פילוסופיה שלימה שמשחררת אותי מחיפוש השורש. צריך לפעמים אקמול, מוכרחים. אבל הפחד מטיפול השורש יכול לבוא דווקא בתקופת האירוסים. כי הדוד והרעיה לא גרים יחד. הם כמעט, הם ממש קרובים, אבל עוד לא הגיעו הביתה, עוד לא הגיעו לבית המקדש. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי, כלומר, כשאבי עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. מי שאחראי על זה זה המלאק. את המיגור שלו אנחנו מארגנים בתפיסת ערב פסח. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים. שאול הבין שצריך למגר את המלאק, אז הוא הלך אל עם ישראל ערב פסח. ואמר להם, האיש הזה של ערב פסח, האיש הזה של הדרך, האיש הזה שמנסה אותנו תמיד, רגע לפני הנישואים, הגיע שוב. אז בוא ניקח את אמרי פסחיה וננצל ממנו. כשאסתר מבינה מי זה המן, היא אומרת למרדכי, אתה אומר לי פסח, לכן אני רוצה שתעשה עכשיו צום. כי ערב פסח נלחמים במן. כי יד על כסיה. המלחמה הזאת בעמלק היא המלחמה בתפיסת המקרה בעולם. המקרה הייתי קורא לו היום הוא אבי אבות השחיקה, השגרה. הכל שגרה, הכל טכני, לפעמים השגרה עולה מדרגה, ולפעמים השגרה יורדת מדרגה. ואולי כבר תצאו מחדר המדרגות הזה ותבינו שיש פה טיפול שורש, ולא עוד קשקוש ועוד קשקוש על קרי וחמת אותו קרי. הדרישה הזאת של ערב פסח היא היום שבו האדם עצמו צריך להחליט שהוא במדרגה לבטל את החמץ. הקדוש ברוך הוא לא יבוא לחתונה אם אתה לא תבטל את החמץ. את הפסח של ליל הסדר אי אפשר יהיה לאכול אם לא תקפידו להקריב אותו בערב הפסח בעצמכם. אז כשתכריזו כבל עם ועולם, הרי אנחנו מקודשים לך. זאת אומרת, אין יותר מנהגי עולם ומקרים וסחיבות מפה ואולי וסתם. הבנו מה אמרת לנו ואנחנו אומרים לך חזרה. אז אפשר יהיה להיכנס לשבע הברכות, לליל הסדר. זה הבירור, אני חושב, של עמלק, של ערב פסח. אולי גם שלנו היום. ערב טוב.